שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר טהרה בהלכות טומאת אוכלין בפרק 16 ובו 12 הלכות, והוא הפרק החותם ומסיים את הלכות טומאת אוכלין. הלכה א' אומר הרמב״ם, כל האגודות שבשווקים, אגודות הירק הנמכרות בשווקים, וכל הקמחים וכל הסלטות שבשווקים, בחזקת מוכשרים. האגודות, מפני שדרכן של המוכרים, לזלף המים עליהן תמיד, והקמח והסולת לא תטין אותו, קודם התחינה בוללים את החיטים במים כדי לנקותם, ואחר כך תוכנין אותו. וכן חיטים שחולקין אותן ברחיים אחת לשתיים ואחת לשלוש, כדי לעשות מהן מעשה גדרה, כמו עריפות וכיוצא בהן, שהם מיני דגן גורסים שמרתיחים אותם בגדרה, הרי הן בחזקת מוכשרים בכל מקום, בין של שווקים, בין של בתים, מפני שלא תטין אותן כדי להסיר קליפתן. בניגוד לקמח וסולת שרק הנמכר בשוק ובחזקת מוכשר, משום שוודאי לתת אותו קודם התחינה כדי שינקי, במעשה גדרה אפילו הנמצא בבתים בחזקת מוכשר, מאחר שכל לא תטים אותם כדי להסיר קליפתם. הלכה ב', כל אלו שאין בחזקת מוכשרים, הרי אין בחזקת טומאה, מפני שהכל ממשמשים בהן ואין מוכשרים. ועל כולם נאמן עם הארץ לומר לא הוכשרו. הגם שעם הארץ אינו נאמן על התארות, נאמן הוא לומר על הפירות שלא הוכשרו, ואפילו על אלו שהם בחזקת מוכשרים. ואין צריך לומר שאר אוכלים שאין להן חזקה, שעם הארץ נאמן עליהן לומר לא הוכשרו. הלכה ג' כל הדגים בחזקת מוכשרים, ואין עם הארץ נאמן עליהן לומר לא הוכשרו. לפיכך הדגים לעולם בחזקת טומאה. הדגים בין שצדן בחרם, בין שצדן ביחפוף, ובין שצדן במצודה, שהם סוגים שונים של רשתות ומחמורות, אם לא ניער את המצודה עליהן, לא הוכשרו, ואם ניער, הוכשרו. שמיים שבמצודות וברשתות אינם נחשבים תלושים לרצון עד שינערו אותם, ואין עם הארץ נאמן לומר, לא ניערתי את המצודה עליהן, והרן בחזקת טומאה עד שהתכוון לצודן בתאורה. הלכה ד' כל הציר בחזקת מוכשר. הציר הוא הרוטב המתמצא מן הדגים או החגבים הנמלחים, ובדרך כלל מעורב בו מים או שער משקים, ולפיכך הוא בחזקת מוכשר. ציר טהור שנפל לתוכו מים כלשהן, הרי הכל משקה ומכשיר ומתטמא טומאת משקין. לפיכך חזקתו טמא. ציר שידוע שאין בו משקה כלל, כגון שנכבש במלח בלבד או במי פירות, אם נפל לתוכו טיפת מים, נעשה הכל משקה, והוא מכשיר ומתטמא. נפל לתוכו יין, דבש וחלב, הולכין אחר הרוב. וכן מי פירות שנתערבו בשער המשקין, הולכין אחר הרוב. נתערבו במים כלשהן, הרי הכל משקה ומתטמא טומאת משקין ומכשיר. וציר חגבים טמאים אינו מכשיר, אבל מתטמא טומאת משקין, שאינו נחשב כמשקה משום משקה מעורב בו לעניין הכשר, אלא לעניין טומאה בלבד. הלכה ה', הלוקח ציר מעם הארץ משיקו במים וטהור, שאם היה רוב הציר מים, הרי המים מתהרין במקווה, ואם היה רובו מלאכה של דגים, אינה מקבלת טומאה, והמים שבה בטלו במיעוטן, בניגוד למים הנופלים לציר לאחר התאבותו, שאפילו טיפה אחת מהם עושה אותו משקה, המים שבהם כובשים את הדגים לשם הוצאת הציר מהם, בטלים ברוב הלכה היוצאת מן הדגים, ודינם כציר עצמו. במה דברים אמורים? לטבול בהן פת, אבל לגדרה מצא מין את מינו ונאור, ונמצאו רוב המים טמאים, שהמיעוט שהיה בציר לא טהר במקווה. כאשר נותנים ציר זה בגדרה, המים שבתוכו פוגשים את המים שבגדרה, ונעשים רוב, ואינם בטלים יותר, ומתמים את כל המים שבגדרה. שהמים שהיו בציר לא טהרו במקווה, שמאחר שהיו מיעוט הציר, לא הילה להם ההשקה לטהרם. הלכה ו', הפירות בכל מקום בחזקת טהורה, אפילו היה מוכר גוי עד שידע שהוכשרו, או שהיו מדברים שחזקתן מוכשרים. הלכה זין, האוג, צמח בעל אשכולות אדומים, וממנו מפיקים את תבלין הסומק בכל מקום, בחזקת טומאה, שמכיוון שדרכו להצטמק ולהתייבש, נהוג לעזות עליו מים, ומכיוון שהוא בחזקת מוכשר, וממלא גם בחזקת טומאה. וכן כל הקישואין והדלואין התלויות בגמי על פתחי חנויות, שהם תלויים זמן רב ומזים עליהם מים כדי שישארו לחים, בחזקת, מוכשרין וטמאין. הלכה אחת, כל הכתוב בתורה ובדברי קבלה מלוחות הטומאות והטהרות, אינו אלא לעניין מקדש וקודשיו ותרומות ובעשר שני בלבד, שהרי הזיר את הטמאים מלהיכנס למקדש או לאכול קודש או תרומה ומעשר בטומאה. אבל החולין אין בהן איסור כלל, אלא מותר לאכול חולין טמאים ולשתות משקין טמאים, הרי נאמר בתורה, והבשר שיגע בכל טמא לא יאכל באש יישרף, מכלל שהחולין מותרין שאינו מדבר אלא בבשר קודשים. אם כן, מפני מה נאמר הראשון שבחולין טמא והשני פסול? מאחר שאין איסור לאכול חולין טמאים, מדוע מונים בו את דרגות הטומאה? לא שיהיה אסור באכילה, אלא למנות ממנו לתרומה ולקודש, שאם נגע השני של חולין בתרומה, פסלה, ועשה אותה שלישי, וכן אם נגע באוכלים של קודש, טמאן, ועשה אותן שלישי, כמו שבארנו בלכות שרבות הטומאות בפרק י' א', וכן האוכל אוכל שני של חולין, אם נגע בתרומה, פסלה, שהאוכל אוכלים טמאים נעשה גופו שני לתומאה, ופוסל את התרומה בנגיעתו. הלכת את, כשם שמותר לאכול חולין טמאים ולשתותן, כך מותר לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל, ויש לו לטמא את החולין המתוקנין לכתחילה. כלומר, מותר לטמא את החולין לאחר שיפרישו מהם תרומות ומעשרות, אבל את התרומה אסור לטמא. וכן מותר לאדם להיגע בכל התומאות ולהתטמא בהן, שרי זיר הכתוב את בני אהרון ואת הנזיר מלהתטמא באמת, מכלל שכל העם מותרין, ושאף כהנים ונזירים מותרין להתטמא בשאר תומות, חוץ מטומאת מת. הלכה י' כל ישראל מוזרים להיות טהורין בכל רגל, בכל אחד משלושת הרגלים, מפני שנכונים להיכנס למקדש ולכל קודשים, וזה שנאמר בתורה ובנבלתם לא תיגעו, ברגל בלבד. ואם נטמע, אינו לוקה מלכות 40, אבל בשאר ימות השנה אינו מוזר. הלכה י' א', הטמא והטהור יחדיו, הפסוק נאמר לגבי אכילת בשר ואימת חולין, וכן לגבי אכילת בכור בעל מום שדינו כחולין. מפי השמועה ממסורת חז"ל בביאור הכתובים למדו שהטמא והטהור אוכלים בקערה אחת, כלומר מאותה הצלחת, ואין חוששים שהטמא יטמא את האוכל שאוכל הטהור או את הטהור עצמו, כי לא הוזרו על כך. אבל לא יוכל הבעל עם אשתו בקערה אחת כשהיא נידה, ולא ישתה אימה ולא תמזוג לו את הכוס, כמו שבארנו בהלכות אישות, ולא יאכל הזב עם הזבה, אף על פי ששניהם טמאים, מפני הרגל עבירה, שמא יבוא לבעול. הלכה י"ב אומר הרמב״ם, אף על פי שמותר לאכול אוכלים טמאים ולשתות משקין טמאים, חסידים הראשונים היו אוכלים חוליהן בתאורה, ונזרין מן הטומאות כולן כל ימיהן, ואין הנקראין פורשין. ודבר זה קדושה יתרה הוא ודרך חסידות, שיהיה אדם נבדל ופורש משאר העם, ולא ייגע בהן ולא יאכל וישתה עמהן, שהפרישות מביאה לידי טהרת הגוף ממעשים הרעים, וטהרת הגוף מביאה לידי קדושת הנפש מן הדעות הרעות, מהמידות הרעות, וקדושת הנפש גורמת להידמות בשכינה, שנאמר והתקדישתם, והייתם קדושים כי קדוש אני. בריך חמנה דסיין, ברוך השם שעזרנו וסיימנו את הלכות טומאת אוכלין בספר טהרה. ומתחילים בעזרת השם את הלכות כלים, עניין אלו הלכות לידה כלים שמקבלים טומאה מכל אלו הטומאות וכלים שאינם מטמאין, וכיצד מטמאין הכלים ומטמאין, וביאור עניין זה בפרקים אלו. ספר טהרה, הלכות כלים, בפרק הראשון ובו 13 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, שבעה מיני כלים הן שמקבלים טומאה מן התורה, ואלו הן הבגדים והסקים וכלי אור וכלי עצם, כלים העשויים מעצמות בעלי חיים, וכלי מתכות וכלי עץ וכלי חרס. הרי הוא אומר, מכל כלי עץ או בגד או אור או סק, שכל אלו נטמאים כאשר נופל עליהם שרץ. ובכלי מתכות נאמר, אך את הזהב ואת הכסף וכו'. במלחמת מדיין נצטוו בני ישראל לתאר את כלי המתכת שלקחו שלל, ומכאן שמקבלים טומאה. ובכלי חרס נאמר, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו וכו'. שהשרץ מתמק לחרס בכניסה לאוויר הכלי, והוא עדין בכל התומות שכולן נלמדות זו מזו על ידי המידות שהתורה נדרשת בהן. הלכה ב' מפי השמועה ממסורת חכמים בפירוש המקראות למדו שזה שנאמר בתורה וכל מעשה איזים, לרבות כלים העשויים מן הקרניים ומן הטלפיים, מהפרסות ומן העצמות של איזים, והוא עדין לשאר מיני בהמה וחיה, אבל כלים העשויים מעצמות העוף אינן מקבלים טומאה, חוץ מכלים העשויים מכנף האוזנייה בלבד, כלים עשויים מנוצה של אוזנייה מן עוף דורס גדול, ובצת הנעמית המצופה, בצת יען שציפה אותה בחומר ועשה ממנה כלי, הועיל ואין דומין לעצם, מקבלים טומאה ככלי עצם, וקרוב בעיניי שטומאתן מדברי סופרים. הלכה ג' כלים עשויים מעצמות חיה שבים ומאורה, טהורים, כל שבים טהור, ואינו מקבל טומאה מן הטומאות ולא טומאת מדרס, טומאה שמקבל כלי מחמת שעזב ישב, שכב או רחב עליו. אף ההורג בגד מצמר הגדל בים אינו מקבל טומאה, שנאמר או בגד או אור. מפי השמועה למדו מה בגד מן הגדל בארץ, אף אור מן הגדל בארץ. חיבר מן הגדל בים עם הגדל בארץ, אפילו חוט או משיכה, חוט דק. אם חיברו חיבור שמשים את שניהן כאילו אין אחד לטומאה, שאם נטמא זה, יטמא זה, כלומר אם מחבר אותם באופן שאם היו שניהם ממין המקבל טומאה, היה נטמא אחד כשהטומאה נוגעת בשני, וחיבור כזה נעשה כשהעביר את החוט בתוך הבגד לפחות פעמיים, הרי הכל מקבל טומאה. הלכה ד' יראה לי שהכלים העשויים מאור העוף אינן מקבלים טומאה כמו עצמותיו, כשם שעצמותיו אינן מקבלות טומאה, כך אורו אינו מקבל טומאה. ואם תאמר, ולא הוא קשר לכתוב עליו תפילין כאור בהמה וחיה, כלומר, לכאורה היה ניתן להוכיח שאור העוף מקבל טומאה מכך שניתן לכתוב עליו תפילין, שהרי אור בהמה וחיה שקשר לתפילין מקבל טומאה. הנה, אור הדג אינו מקבל טומאה. אור הדג קשר באופן עקרוני לכתיבת תפילין, הגם שהוא אינו מקבל טומאה. ולולא זו עמתו, שאינה פוסקת, היה קשר לתפילין. הסיבה שבפועל אור הדג פסול לתפילין היא שהוא מסריח באופן תמידי, ומכאן שאין קשר בין קשרות לכתיבת תפילין לבין קבלת טומאה. הנה למדת שאף דבר שאינו מקבל טומאה קשר לתפילין אם אין לו זוהמה. הלכה ה' כלי זכוכית אינה מקבלים טומאה מדברי תורה, וחכמים גזרו עליהן שיהיו מקבלים טומאה, הועילו תחילת בריאתן מן החול ככלי חרס, הרי הן ככלי חרס שמסויים מן החול, בדומה לכלי חרס העשויים מהאדמה, ומפני שתוכן נראה כברן, שהם שקופים, לא גזרו עליהן שיתמאו מאווירן, אלא עד שתיגע הטומאה בהן, בין מתוכן, בין מגבן, ככלי מתכות, ולא גזרו טומאה על פשוטיהן, כלים שטוחים ללא דפנות או שקע, אלא על מקבליהן, כלים בעלי שפה או שקע שיכולים להכיל נוזל, ואין להן טהורה במקווה, אין אפשרות לטהרם על ידי הטבלה במקווה, אלא על ידי שבירה כדין כלי חרס, ואין שורפין עליהן תרומה וקודשים, תרומה וקודשים שנטמעו טעונים שריפה, אך אם נטמעו כתוצאה מנגיעה בכלי זכוכית טמא, אין שורפים אותם, שלא גזרו עליהן, אלא לתלות, לא לאכול ולא לשרוף. הלכה ו' כלי גללים, כלים עשויים מגללי בהמה, כלי אבנים וכלי אדמה, כלים מאדמה שלא נשרפו בתנור ולא נעשו כלי חרס, טהורין לעולם. ואין מקבלים טומאה מן הטומאות ולא טומאת מדרס, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, בין פשוטיהן, בין מקבליהן. הלכה ז', פיל שבלה הוא צין, עלי דקל, והקיען דרך בית הראי, הוציאם דרך פי הטבעת, העושה מהן כלים, הרי אין ספק אם הן ככלי גללים או כלי עץ כשהיו, שיש ספק אם העוצין נחשבים כמעוקלים ודינם כגללים, או שאינם נחשבים כמעוקלים ועדיין הם כעץ. אבל כפיפה, סל העשוי מעלים שנתמת, הוא בלה אותה פיל והקיעה דרך בית הראי, הרי בתומעתה, מכיוון שהכפיפה שהסל בשלמותה אינה נחשבת כמעוקלת. הלכה ח', פשוטי כלי חרס, כלי חרס שטוחים, כגון מנורה וכיסא ושולחן של חרס וכיוצא בהן, אין מקבלים טומאה מן הטומאות ולא טומאת מדרס, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, שנאמר אשר ייפול מהם אל תוכו. כל שיש לו תוך בכלי חרס מקבל טומאה, ושאין לו תוך טהור. הלכת את כלי מתכות אחד פשוטיהן כגון הסכינים והמספריים או מקבליהן כגון היורות, סירים והקום כמוסין, הקומקומים. הכל מקבלים טומאה, שנאמר כל דבר אשר יבוא באש, בין מקבל בין פשוט. אפילו תיבה או מגדל, ארון וכיוצא בהן של מתכת, שהן מקבלין 40 סאה בלח או יותר, כלומר שיכולים להכין נוזלים בשיעור 40 סאה או יותר, מקבלין טומאה, שנאמר כל דבר. ומדובר שהן עשויים ממתכת, אך כלי עץ בגודל זה אינם מקבלים טומאה. הלכה י' כלי עץ, כלי אור וכלי עצם מקבליהן כגון הערבה כערה גדולה והחמת שק קטן עשוי מאור וכיוצא בהן מקבלים טומאה מדברי תורה, אבל פשוטיהן כגון הלוחות והכיסא והאור שאוכלין עליו מפה וכיוצא בהן אין מקבלים טומאה אלא מדברי סופרים, ולא כל כלי העץ והאור אלא חלקם, שנאמר מכל כלי עץ או בגד וכו'. בהמשך הפסוק, או אור או סק, ולמדו מכאן להשוות את דין כלי עץ ואור לכלי סק. מפי השמועה למדו מה הסק שיש לו בית קיבול, אף כל שיש לו בית קיבול, וכלי עצם ככלי עץ לכל דבר, כלומר דינם ככלי עץ שרק מקבליהם מקבלים טומאה מן התורה. במה הדברים אמורים שטומאת פשוטיהן מדברי סופרים? בשאר טומאות חוץ מטומאת מדרס, אבל במדרס הזב וחבריו, הנידה, הזבה, יולדת והמצורה, שמתאמים כולם טומאת משכב ומושב, מתתמאים מן התורה, שנאמר כל המשכב אשר ישכב, כל העשוי למשכב או למרכב, כלי המיוחד לשכב או לרכב עליו, כמו שבארנו, בלכות מתאמי משכב ומושב, וכן כלי זכוכית העשוי למשכב, כגון מיטה של זכוכית, מתתמא במדרס מדבריהם, מדברי חכמים. הלכה י' א', כל שהוא הריג בין מצמר ופשתים, בין מן הקינבס, קנאביס תרבותי, צמח שסיבה משמשים ליצור הריגים, או המשי או משאר דברים הגדלים ביבשה, הוא נקרא בגד לעניין טומאה, והלבדים, בת שאינו תבוי והרוג, העשוי מסיבים דחוסים, כבגדים לכל דבר. הלכה י' ב', עסק וחוטי שיער, חוטים טבועים עשויים משיער בהמות או חיות ולא מצמר כבשים, הגדולים כשלשלת, כלואים כטבעות, או הרוגים כבגדים, בצורת שתי וערב, אחד העשוי מן העזים או מצמר גמלים, שלא נחשב כצמר אלא כשיער, או מזנב הסוס והפרה וכיוצא בהן, ואחד הריג מהן, כמו המרצופין, שקים גדולים, או הגדול, חוטים כלואים זה לתוך זה כמו צמא, כמו חבק של חמור, רצועות שקושרים לחמור תחת ביתנו וכיוצא בו. אבל החבלים והמשיכות, השזורין, שעשויים מחוטים דקים שגלגלו אותם יחד עד שנעשו חבל, בין מן השיער, בין מצמר ופשתים, אינן מקבלים טומאה בפני עצמן, מפני שאינם הרוגים או כלואים. הלכה י' ג' אומר הרמב״ם, כל הכלים העשויים מן הגומה ומן הערבה ומן הקנים ומן כפות התמרים ומן העלים והסריגים, ענפי עץ, ומקליפי האילנות ומן החלף, מן עשב המשמש להכנת מחצלות, כגון הכפיפות והטרס קלין, מיני סלים כלואים, והמחצלות והמפצות, מחצלות שעשויות הריג גס שנצרים וכדומה, הכל בכלל כלי העץ, שהכל גדל מן הארץ כעץ. אחד כלי חרס ואחד כלי נטר לכל דבר. כלי נטר הם כלים עשויים מנטר, כנראה נטרן פחמתי, שצורפים אותם באש צירוף קל. כל כלי עשוי מאפר, מן האפרות, ואחר כך שורפים אותן בכבשן, הרי זה כלי חרס. והתנור, התנור היה עשוי בצורת עיגול רחב בבסיסו, וצר בחלקו העליון, ויש עליו מקום להניח גדרה אחת, והקיריים עשויות כמלבן, ויש עליהן מקום להניח שתי גדרות, והקופח העשוי כמלבן, ויש עליו מקום לגדרה אחת, וכיוצא בהן משאר הבניינות שאופין בהן או שמבשלין עליהן, הכל מקבלים טומאה דין תורה. כלים אלו מקבלים טומאה אף על פי שהם מחוברים לקרקע, ובדרך כלל המחובר לקרקע אינו מקבל טומאה. שהרי נאמר בתורה במפורש, וכל אשר ייפול מנבלתם עליו יטמא, תנור וקיריים יוטץ. וטומאתן של התנור והקיריים והקופח וטומאת כלי חרס שווה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר טהרה בהלכות כלים בפרק הראשון. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר טהרה בהלכות כלים בפרק השני ובו 8 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, העושה כלי קיבול מכל מקום, הרי זה מקבל טומאה בכל שהוא, בכל גודל שהוא מן התורה. ואין לי כלי קיבול שיעור, והוא שיעשה דבר של קיימה שאפשר שיעמוד, כלומר שיתקיים לאורך זמן. כיצד? העושה כלי מן האור המצה שלא נתעבד כלל, בדומה למצה שהיא לחם לא מעובד, או מן הנייר, אף על פי שאין הנייר מקבל טומאה, מפני שהוא עשוי מהסבים בדינו כפשוטי כלי עץ, או מקליפת הרימון והאגוז והאלון, אפילו חקקום התינוקות למוד, למדוד בהן את האפר, או שהתקינום לחף מוזניים, הרי אלו מקבלים טומאה, שתינוק חרש שוטה וקטן, יש להן מעשה, אף על פי שאין להן מחשבה. כלומר, שאם רק חשבו להשתמש בקליפה ככלי, אין הקליפה נעשית כלי ואינה מקבלת טומאה, כי מחשבתו של הקטן אינה מועילה. אך כשחקקו את הקליפה, היא הופכת לכלי, מפני שלמעשה של קטן יש תוקף הלכתי. אבל העושה כלים מן הלפת והאתרוג והדלת היבשים שחקקום למוד בהן, למדוד בהן, וכן כל כיוצא בהן, הרי הן טהורים, לפי שאי אפשר שיעמדו אלא זמן מועט. הלכה ב' קנה מוזניים, אמות האופקי שכפות המוזניים תלויות בו, והרמאים שמים בתוכו מתכת, וכשהסחורה מתה את קנה המוזניים, נופלת המתכת לצד הסחורה, מוסיפה על משקלה, והמוחק שיש בהן בית קיבול מתכת, מעין סרגל עץ שמוחקים בו את העודף שבכלי המידה, והרמאים נותנים בתוכו מתכת כדי שיהיה כבד ויוריד גם ממה שבתוך הכלי. והאסל שיש בו בית קיבול מאות, קורה ניסית על הכתב ותולים עליה סחורה, והרמאים עושים בה בית קיבול כדי שיוכל לגנוב ממאות הקונה ולניח שם בלי שירגישו בו. וקנה של עני שיש בו בית קיבול מים, קנה חלול שנותן שם מים לשתות בלי שירגישו בו ויחשבו האנשים שהוא מתענה. ומקל שיש בו בית קיבול מזוזה כדי להחביאה שם ולהסתירה מהמחס או לצורך אחר, או שלוקח לשמירה בדרך, או מקום מרגלית שרוצה להסתירה מהמחס או מגנבים, ומשחזת של עץ שיש בה בית קיבול שמן, חתיכת עץ שמחליקים עליה את הסכין כדי ליישר את חודו, ונותנים בשמן למשוח בה את הסכין בעת ההשחזה, בלוח פנקס שיש בו בית קיבול שעבה, כלומר שני לוחות עץ מחוברים שכותבים עליהם ולפעמים עושים בהם בית קיבול לשעבה, כדי שתהיה לו שעבה מצויה לחתום בה את המכתב, ויש מפרשים שעל הלוחות מרוחה שכבת שעבה שעליה חורטים בעת הכתיבה. כל אלו וכיוצא בהן, אף על פי שפשוטי כלי עץ הן, שעיקר הכלי הוא שטוח, הועיל ויש בהן בית קיבול כלשהו, מקבלים טומאה דין תורה. ואין תמה מן התורה אלא בית הקיבול לבדו שיש בהן, ומשמש את בית הקיבול משאר הכלי שבית הקיבול צריך לו, כלומר אותו חלק בכלי הנצרך לתשמיש החלק שהוא בית קיבול, אבל היתר על הצורך משאר הכלי הפשוט, טהור מן התורה וטמא מדבריהם, כמו שביארנו לעיל בפרק א' בהלכה י'. הלכה ג', בית קיבול לעשוי למלאותו, שנעשה על מנת להכניס לתוכו דבר שממלא אותו באופן קבוע, אינו בית קיבול. כיצד? בקעת של עץ, קורת עץ, שחוקקין בה בית קיבול ותוקעין בו הסדן של ברזל, גוש ברזל שטוח ורחב משמש כמשטח עבודה, אם שנפחים היא אינה מקבלת טומאה, שאף על פי שיש בה בית קיבול, לא נעשה אלא למלאותו, וכן כל כיוצא בזה. ואם הייתה של צורפים, הרי זו מקבלת טומאה מפני שהן מגביעין את הברזל בכל עת, ומקבצין את שפוט הזהב והכסף, את הנסורת של הזהב והכסף, שנופלת תוך כדי העבודה, המתקבצת שם תחת הסדן, והרי נעשה לקבלה, וכן כל כיוצא בו. הלכה ד', הקף החקוק שתחת רגלי המיטות והמגדלות וכיוצא בהן, כלומר חתיכת עץ עשויה כאין קף או כערה ונותנים בה את רגלי המיטה כדי לייצבה, אף על פי שהוא מקבל טהור, ואין בו משום כלי קיבול, לפי שאינו עשוי לקבלה, אלא לסמוך בו בלבד. שפופרת הקש, צינור דק, מקבלת טומאה ככל כלי העץ שמקבלין, אפילו אינה יכולה לקבל אליה טיפה אחת. ושפופרת הקנה שחתכה לקבלה, קנה שחתכו על מנת לעשות ממנו צינור, אינה מקבלת טומאה עד שיוציא את כל הכחי הלבן שבתוכה. כלומר שיוציא את כל החומר הספוגי הממלא את חלל הקנה, שעד שירוקן הכל אין הקנה נעשה כלי קיבול. ואם לא נחתכה לקבלה, הרי היא מפשוטי כלי עץ. אבל שפופרת של פקועות, פקועות השדה, הצמח הנקרא כיום ירוקת החמור, ויש מפרשים שמדובר בצמח המכונה אבטיח הפקועה, שיש בו כן אבטיחים קטנים מרים, שעושים מהזרע שלהם שמן, וכיוצא בהן, אינן כלים, אלא כאוכלים אין חשובים. הלכה היא שפופרת שחתכה ונתן בה את המזוזה, הקלף שעליו כתובות פרשיות המזוזה, ואחר כך נתנה בכותל ולא חיבר אותה בחיבור קבוע, אפילו נתנה שלא כדרך קבלתה, כלומר שחיבר אותה כשהפתח כלפי מטה מקבלת טומאה, מפני שניתן להסירה ולהשתמש בה ככלי קיבול, כבאה בכותל, חיבור קבוע, כגון על ידי מסמרים, אם כבאה כדרך קבלתה טמאה. אם הוא חיבר את השפופרת כשפיתחה כלפי מעלה, טמאה, מפני שניתן להשתמש בכלי לקבלה, שלא כדרך קבלתה, תאורה. אם פתח השפופרת כלפי מטה, לא ניתן להשתמש בה ככלי קיבול, ולכן אינה נחשבת ככלי, אלא כחלק מהבניין ותאורה. נתן את השפופרת בכותל, ואחר כך נתן בה את המזוזה. אם הייתה כדרך קבלתה, הרי זו מקבלת טומאה, שניתן להמשיך ולהשתמש בה. ושלא כדרך קבלתה, טהורה, שאי אפשר להשתמש בה באופן זה. ואף על פי שניתן להסיר את השפופרת מהכותל, כיוון שלא שימשה ככלי נפרד לפני שניתנה בכותל, הרי היא בטלה לבניין וטהורה כדין כלי הנעשה לשמש את הבניין. כבאה בכותל בחיבור קבוע, אפילו כדרך קבלתה, טהורה, שהחיבור הקבוע מבטלה לגמרי מתורת כלי ונחשבת כחלק מהכותל. הלכה וב, כלי שאורגין אותו מן הנסרים או מן השעם, כדי שינוח עליו הבגדים והמוגמר מלמטה כדי שיתבשמו, כלומר נותנים מתחת לכלי גחלים ועליהם בוסם, והשן המוגמר עובר דרך חורי הריגה, אם היה עשוי ככברת שאין לה קרקע, שיש בה רק דפנות ללא תחתית, ופורסים את הבגדים מעל הדפנות או בצידיהן, טהור. ואם היה בו בית קבלת כסות, כלומר שיש בכלי תחתית שניתן להניח בבגדים, הרי זה מקבל טומאה, שנחשב ככלי קיבול ואף על פי שיש בו נקבים. הלכה זין, סנדל של בהמה, פרסה שעושים לה כדי להגן על כף הרגל שלה, של מתכת, תמה, שבשעת מלחמה משתמשים בו החיילים ככלי לשתיית מים או לשיחת שמן או כסנדל לאדם. ושל שעם, טהור, שאין זה חשוב מכלי הקבלה. שקבלת הרגל של הבהמה אינה נחשבת קבלה, ולכן אם אין לה פרסה שימוש אחר, אינה מקבלת טומאה. הלכה ח', אומר הרמב״ם, הצורר ברגלית באור והוציאה, ונשאר מקומה עמוק, הרי זה מקבל טומאה עד שיפשוט, עד שישטח את האור, עד שלא יישאר בו שקע, שכל כלי קיבול מקבלין בכל שאין, והרי מקומה כמו כיס קטן, אבל צורר המאות אינו מקבל טומאה, שאין עליו צורת כלי, מפני שהמאות הן קטנות ונפרדות, לא נוצר באור שקע ישר ואחיד, והרש מפרש שצרור המאות פותחים וסוגרים לעתים קרובות יותר, ולכן לא נוצר שקע באור. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר טהרה בהלכות כלים, הפרק השני. על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, דמשיח צדקנו שבו ישמחנו ויגלנו מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.